באחרונה יצא לאור בהוצאת מגנס הספר האם הציונות ביקשה להקים מדינת לאום, תרגום של הספר המקורי שנכתב באנגלית, אגב, שם הספר במקור הוא אחר, מעבר למדינת לאום. לכאורה, התשובה פשוטה. כמובן שביקשה. הרי בכל סדר פסח, בכל טקס נישואין, דיברנו על השוב לציון. הרומן הראשון בשפה העברית המתחדשת הוא חיבת ציון מאת מפו. וכמובן, הציונות רוצה בית לאומי בארץ ישראל. אז מאיפה השאלה הזו? בוקר טוב לפרופסור דימיטרי שומסקי.
בוקר טוב ומבורך.
ראש המכון להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים, מחבר הספר האם הציונות ביקשה להקים מדינת לאום, מפינסקר דרך הרצל ועד בן גוריון. הספר יצא לאור בהוצאת מגנס. אז בוא נתחיל. כל מה שסיפרו לנו לא נכון?
מה סיפרו לנו?
תפר לי. סיפרו לנו שהציונות קמה כדי להקים בית לאומי ליהודים הנרדפים במרכז ומזרח אירופה, כאשר על רקע התנועות הלאומיות שרוצות כל אחת את מדינת הלאום שלה באימפריות שמתחילות ככה לגסוס לאט לאט, בעיקר ההבסבורגית, העותמנית והרומנובית, ועל הרקע הזה שכל העמים, הפולנים, הצ'כים, הסלובקים, הסרבים, הקרואטים, ההונגרים ואחרים רוצים מדינת לאום, גם היהודים מתחילים לחשוב על כך, פינסקר, הרצל, וגם אם הם לא מנסחים זאת, זו מטרת היעד.
נתחיל מהסוף. בעצם מה שנכון באופן ודאי הוא שהציונות אכן ביקשה להפוך את היהודים לעם ככל העמים. עכשיו, השאלה הגדולה היא, וזאת שאלה מרכזית מאוד עבור היסטוריונים שחוקרים תנועות לאומיות, היסטוריונים בפרט של התנועה הציונית, השאלה היא, מי הם אותם כל העמים, או רוב העמים, שהציונות ביקשה להפוך את היהודים לדומים להם, והאם אותם העמים שבסביבתם, בשכנות אליהם, התפתחה התנועה הציונית, אכן שאפו להקים מדינת לאום, וזה מה שטענת בעצם. מרבית העמים בשלוש האימפריות, באימפריה האבסבורגית בוודאי, גם באימפריה העות'מאנית, אפילו באימפריה הרוסית, או ליתר דיוק, מרבית התנועות הלאומיות של אותם העמים, לא שאפו למדינות לאום כמו שאנחנו מכירים אותן, אלא למסגרת מצומצמת יותר ועדיין מספיקה עבורם מבחינה מדינית של שלטון עצמי מחוזי. בהנחה, מתוך תקווה שהאימפריות הרב-לאומיות הללו יסכימו לעבור איזשהו סוג של רפורמה רב-לאומית, להפוך למדינות רב-לאומיות דמוקרטיות, וזה בעצם מה שאנחנו יודעים יותר ויותר, כן? במסגרת המחקר ההיסטורי התקני על תנועות לאומיות במזרח מרכז אירופה ובמזרח התיכון, על אותם כל העמים.
רגע, אבל פרופסור שומסקי, אם זה המצב, אז כן. מדוע בעצם הרצח בסרייבו? איפה התנועות הלאומיות של הפולנים שמבקשים עצמאות? איפה התנועות הלאומיות שיהיו לימים, לא רק במאה ה-19, אלא גם במאה ה-20, שיבקשו את המדינות שלהם?
המושג עצמאות והמושג ההגדרה העצמית עד לפני מלחמת העולם הראשונה, בעצם במהלך בשלהי המאה ה-19 הארוכה, כן, עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה פחות או יותר, ואפילו במהלכה נתפס על ידי אותן תנועות לאומיות במונחים של שלטון עצמי. עכשיו זה לא משהו, זה לא נתפס ולא נחשב לדרישות מתונות בעיני האימפריות. צריך להבין את זה.
ברור.
זה אפילו נחשב לרדיקלי, ובוודאי ובוודאי שלא האבסבורגים, לא האוסמנים ולא הרוסים לא היו מוכנים בקלות לחלוק ולוותר על השלטון הבלעדי.
ברור.
בכל אופן, השורה התחתונה היא שהשאיפה האידיאלית, מסיבות שונות, כן? מסיבות אותנטיות, מסיבות ענייניות, לא מסיבות טקטיות, ואם תרצה אנחנו ניכנס בזה גם ביחס לציונים, היה שבעצם האימפריה לא לגמרי מדינה זרה, היא גם סוג של בית. עכשיו, יש, אם אתה רוצה לדמיין את זה, להמשיל את זה לאיזשהו מבנה מורכב יותר, אז יש מספר בתים, כן? יש בית לאומי אוטונומי, תראה, אתה אומר פולנים, כן, פולנים בגליציה, למשל, הסתדרו יפה מאוד עם האבסבורגים. לכן אנחנו מכירים רעיונות ושאיפות, אפילו בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה, חשבו חלקם ראשי התנועות התנועה הלאומית הפולנית בגליציה, שבעתיד לבוא תקום מחדש מדינה תלת-לאומית.
כן.
אוסטרו-הונגרו-פולנית. כלומר, זאת אומרת, שוב, אימפריה זה לא בהכרח דבר רע.
ברור, אבל רגע, אז אם ככה אז נעבור ליהודים. אז אתה יודע, אפרופו כל מה שסיפרו לנו לא נכון, אז הרצל, מה הוא רוצה בעצם? כי הרי הוא מדבר, המונח מדינת לאום, המונח המודרני של המאה ה-20, המאה ה-19, אמצע המאה ה-19, אפילו סוף המאה ה-19, כמובן אנחנו מדברים על עולם שונה לחלוטין, גם במבנים של המדינות, ודאי הדמוקרטיות וכו' וכו', אבל עדיין הרצל מדבר על, בהרצל, הקמתי את מדינת היהודים. הוא אומר את הדברים האלה במפורש. כלומר, כברור שהיו דעות שונות בתנועה הציונית, בוודאי בעם היהודי, מרבית היהודים בכלל רוצים להגר לארצות הברית, חלק אחר מדבר על אולי מדינה דו-לאומית, ברית שלום לימים וכו', אבל עדיין, נקרא לזה המיינסטרים של התנועה הציונית, לא רואה בעיני רוחו מדינה יהודית? מה הוא רואה בעיני רוחו? באוטונומיה בתוך האימפריה העות'מאנית?
אין סתירה, אורן, במונחי הזמן ההוא, בין המושג מדינה לבין מחוז אוטונומי במסגרת האימפריה. כאשר אחד מפחות או יותר בני תקופתו של הרצל, ובין אותה אימפריה אבסבורגית, אחד ממנהיגי התנועה הלאומית הרומנית בטרנסילבניה בשם אורל פופוביץ', אחר כך ז'בוטינסקי מאוד התלהב ממנו, אבל זה סיפור אחר, כאשר הוא מדבר ומדמיין את עתידה של טרנסילבניה הרומנית, כאשר כבר קיימת מדינת לאום רומנית, כן?
כן,
אבל
כן.
הוא לא חולם על לעשות עלייה לרומניה, כן? הוא רוצה לארגן מחדש את האימפריה האבסבורגית. הוא כותב ספר שנקרא מדינות, כן? ארצות הברית, אבל יותר נכון, מושג שטאטן, מדינות הברית של אוסטריה הגדולה. הנה לך מושג מדינה, בהוראה שהיא איננה הוראה ריבונותית מובהקת. הוא עדין לגבי הרצל כשהוא מדבר על האימפריה העות'מאנית, זאת אומרת, הוא בוודאי שהוא מדבר על מדינה. מדינת יהודים, המושג הזה בעינו עומד, אלא שבהקשר בין התקופה, המשמעות שלו וההקשר שלו הוא של מחוז בתוך האימפריה, וזה לא מעט כלל וכלל, ויתרה מזאת, זה עולם יפה מאוד את התפיסה של, את התפיסה המדינית של הרצל היותר כללית, משום שהרצל ככל שהוא היה אמנם מהפכן גדול מאוד בכל הנוגע למצבו החברתי, כלכלי של העם היהודי, איך שהוא דמיין את בכלל את העלייה, את ההגירה המונית וכן הלאה, הוא היה שמרן מושבע בנוגע ל סדר העולמי האימפריאלי, אני לא אומר בכוונת מכוון כל אימפריאליסטי, כן? האימפריאלי הקיים. הדבר האחרון שהוא העלה על הדעת הוא למשל, זה פירוקה של אוסטרו-הונגריה החביבה והאהובה עליו. עכשיו, בכל מה שנוגע לאימפריה העות'מאנית, הוא בוודאי שאם אתה שואל אותי, אם אתה שואל את היומנים שלו אפילו, כן, אבל בצורה מאוד יסודית ומעמיקה, אז העדיפות שלו הייתה באמת מחוז בתוך האימפריה העות'מאנית, גם משום שהוא בהחלט רכש כבוד עצום מוסדות המונרכים, כמו שהוא הגדיר זאת, אמר, כתב את זה במדינת היהודים, וגם לסולטן.
כן. כמובן, מחוז, מחוז עם הגנה של אולי האימפריה הבריטית, אולי גרמניה הקיסרית, אתה יודע, עם ה, כמו שהיו ההגנות לגבי הנתינים האירופיים בסין ובמדינות שרקות אחרות. אבל הספר כמובן מתחיל עם, עם פינסקר, אבל מגיע גם עד בן גוריון. כלומר, ומה קורה ככל שהדברים מתפתחים? בוודאי אחרי מלחמת העולם הראשונה, התנועה הציונית כבר מדברת על מדינה, לא כן? האם השאלה הזאת, מה בדיוק אנחנו נהיה, היא עדיין שאלה קיימת, או שכבר יש תשובה, יכול להיות שלא אומרים אותה בכל רע ממניעים טקטיים, אבל אני מניח, ככה שוב, מה שסיפרו לנו, שאבות הציונות, הציונות נקרא לה הציונות המעשית, אבל גם הציונות המדינית, מטרת היעד שלהם, מדינה יהודית בארץ ישראל. לא כן?
תראה, אורן, הרבה יותר צנוע בספר מכפי שהוא אולי נשמע מהכותרת, או מתפרש מהכותרת. אינני שולל את העובדה שאבות הציונות, גם לפני התפרקות האימפריה העות'מאנית וגם בתקופת המנדט, שאפו למדינה יהודית. מה שאני טוען הוא שאין מדובר במדינת לאום. אין מדובר במדינה ששייכת לה באופן קולקטיבי פוליטי אך ורק לתושבי היהודים. בכל מה שנוגע לשאיפה, לרוב יהודי למשל, זה תקף גם לתקופה העות'מאנית וגם לתקופת בין המלחמות. בין המלחמות, כמובן, האימפריה העות'מאנית כבר לא רלוונטית, כן, האימפריות לא רלוונטיות, בוודאי לא בצורה מובהקת, כן, אפשר להתווכח לגבי האימפריה הבריטית וכן הלאה. עכשיו, מה כן? בכל זאת, גם בן גוריון וגם ז'בוטינסקי בוודאי, כן, שהוא הרי איש המדינה היהודית, כן, איש המדינה היהודית בצורה הכי מפורשת שאפשר, כאשר הם מדברים על מדינה יהודית, הם מתכוונים וגם מתארים ומדמיינים לנגד עיניהם, בן גוריון עד 37, ז'בוטינסקי בעצם עד יום מותו, מדינה שתהיה בנויה כמדינה רב-לאומית, עם רוב יהודי, כן? בהחלט רוב יהודי, גם יש שימוש במושג מדינה יהודית, אבל כשנוגעים ומסתכלים על מה התוכן החוקתי, מה התוכן האזרחי-משפטי של המדינה הזאת, הרי שמדובר בזכויות קיבוציות של העמים המיישבים אותה. על פי הדגם, אם אתה רוצה, של, כן, ואין הרבה כבר באותה תקופה,
כן.
של בלגיה, קנדה ושווייץ. עכשיו, מה שכן חשוב לגבי האימפריות, וזה חלק חשוב בספר שלי, שמה לעשות, התודעה, צריך להדגיש, התודעה האנושית בדרך כלל מפגרת אחרי השינויים במציאות. והמציאות אומנם השתנתה מן הקצה לקצה עם התפרקות האימפריות, אבל בתודעה של אותם הציונים עוד נותרו תקיפים המושגים מהעידן האימפריאלי.
כן.
הם ממשיכים לחשוב ולדמיין את המציאות בארץ ישראל העתידית במונחים רב-לאומיים. הם לא יכולים, בוודאי עד השלב שבו יורד כן, למציאות המדינית, מונחת אולי על המציאות המדינית רעיון החלוקה, הם לא יכולים לחשוב על האופן האחר של ניהול מדינה שבה יושבים יותר מלאום אחד, אלא בדרך של דמוקרטיה רב-לאומית. זאת כן מדינה יהודית, זאת לא מדינת לאום יהודית, בוודאי ובוודאי שהיא לא מדינה, אם אתה רוצה, לא מדינת חוק הלאום.
כן. טוב, למציאות, אבל כמובן יש דרכים משלה מעבר לאידיאולוגיות. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור דימיטרי שומסקי.
כן, אורן, תודה.